שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של פודקאסט זמנים, המוקלטת באולפני האוניברסיטה הפתוחה. אני אלה אילון ואיתי כאן אליה אתקין. אנחנו נספר לכם על פרק בו אסף מונד, העורך האחראי של זמנים, ואני ראיינו את פרופסור אהרון שי. פרופסור שי הוא פרו-רקטור אוניברסיטת תל אביב, ומחברם של ספרים רבים על סין והזירה הבינלאומית בעת החדשה. שוחחנו עמו על מאמר מגיליון 139 של זמנים, שכותרתו היוזמה ליישוב פליטים יהודים בירקתי סין.
פרופסור שי סיפר על היוזמה ליישב יהודים מגרמניה ומאוסטריה במערב סין בשנת 1939. השיחה נפתחה בסקירה קצרצרה על תולדות היהודים בסין, החל מהמאה העשירית לספירה. לאחר מכן למדנו על ממשלת סין, אשר בזמן המלחמה עם יפן זזה מערבה בעקבות הכיבוש היפני במזרח סין.
בהמשך למדנו על יוזמה של הממשלה הזאת ליישב יהודים, אוסטרים וגרמנים, במערב סין, במחוז יונן, לאחר אנשלוס וליל הבדולח. הכוונה הייתה שאותם יהודים ישלמו עבור הגעתם לסין ויעבדו בחקלאות.
לפי פרופסור שי, השחקנים הבינלאומיים בנוגע לתוכנית יישוב היהודים במערב סין, היו סין עצמה, יפן, גרמניה, בריטניה וארצות הברית. הוא הסביר כי השיקולים לתוכנית היו, בנוסף לשיקולים האלטרואיסטיים, גם שיקולים כלכליים ופוליטיים מסוגים שונים.
את השיחה סיימנו בסיבות שהביאו לכך שהיוזמה ליישוב יהודים במערב סין ב-1939 לא יצאה לפועל ולא חודשה מאוחר יותר. האזנה נעימה.
פרופסור שי, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
שלום, שלום.
נתחיל אולי בשאלה מעין רקע. ממתי יש יהודים בסין?
תראה, כמה שאנחנו יודעים, הייתה קהילה עתיקה מאוד סביב המאה העשירית, שהגיעה ממקום לא ברור, אבל כנראה מכיוון של פרס, והתיישבה בעיר המוכרת אולי לחלק מכם, היא העיר קייפנג במרכז סין. והקהילה הזאת חיה בסין מאות בשנים, ונטמעה בתוך האוכלוסייה הסינית, ולכן למעשה דמתה מבחינה חיצונית לסינים. ריטואלים שונים מהסינים הם קיבלו, והם שימרו כמה וכמה ריטואלים מהיהדות השורשית. הקהילה הזאת נחקרה מעט, יש לנו מעט אינפורמציה עליה, ולמעשה היא נעלמה לדעתי במאה ה-20. והיום ישנם הטוענים להמשכיות בזה שהם צאצאי אנשי הקהילה הזאת, אבל הדברים צריכים להיבדק. פרט לכך, יש לנו למעשה קהילות הרבה יותר מאוחרות שלגביהן יש לנו מידע עצום. אני מדבר על הקהילה הספרדית או הבגדדית בשנחאי, שלמעשה אלה הם יהודים שהגיעו לסין עם הבריטים כתוצאה ממלחמת האופיום. אל הקהילה הזאת בשנחאי מצטרפות קהילות נוספות, אני אולי אגיד על זה כמה מילים לאחר מכן, וכמו כן ישנה קהילת חרבין שהיא הרבה יותר מאוחרת, והיא תוצאה מזליגה או מהגירה של יהודים מרוסיה לצפון סין למנצ'וריה, ששם נמצאת חרבין. במאמר או במחקר שלי האחרון, לדעתי החשיבות היא בכך שאינני מדבר על הקהילות המוכרות, כלומר אלה שהזכרתי קייפנג, בשנחאי או בחרבין. על הקהילות האלה יש היום מידע רב למדי, והדברים מצויים גם בספרות, מזכירים אותם הרבה פעמים אפילו בפוליטיקה ובדיפלומטיה, כאשר הסינים היום רוצים להדגיש את הקשר בין יהודים וסינים, הם מזכירים את המקלט שניתן ליהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, משום שלשנחאי אפשר להגיע ללא ויזה, מסיבות שאני יכול לפרט, אבל לדעתי הנושא העיקרי שלנו הוא דווקא נושא שלא ידוע לרוב האנשים, הוא לא נחקר והוא ממש ממש בחיתוליו. זוהי יוזמה של הממשלה הסינית ליישב יהודים אלפי קילומטרים משם, מאות רבות של קילומטרים משם, בפרובינציה או במחוז שנקרא יונן, שהוא על הגבול בין סין לבין בורמה. במילים אחרות, אם אנחנו מדמיינים לעצמנו את המפה של סין, הרי שבעוד שהקהילות הגדולות של היהודים היו בשנחאי, קרי בנקודה הכי מזרחית שאפשר לחשוב של סין, הרי שאני מדבר על יוזמה מאוד מוזרה ומאוד בלתי ידועה ליישב יהודים בקוטב המערבי ביותר של סין. זאת אומרת, ישנו כאן איזה קו שחוצה את כל סין כולה ממזרח למערב לכאורה. וזוהי היוזמה שאני חושב שכדאי שנדבר עליה.
איך הגעת לנושא הזה של היוזמה שבסוף לא צלחה לקליטת היהודים?
תראה, אני עוסק בסין במאה ה-20, וגם היום במידה רבה בהתרחשויות שהיו ב-20 שנה האחרונות. ובביקורי בקיימבריג' באנגליה, הפנו את תשומת ליבי לקובץ של מסמכים חדשים במובן שהם נחשפו לאחרונה, לגבי היוזמה הזאת של יישוב יהודים במחוז שציינתי, מחוז יונן, והשנה שאנחנו מדברים עליה, וזה רק השנה הזאת, היא 1939. עכשיו, מה שהיה כאן באופן כללי שצריך לזכור הוא דבר כזה. סין נכבשת בהדרגה על ידי היפנים החל מ-1931 בצפון סין, והמשך ב-1937 בסין גופה, והכוחות היפנים מתקדמים למעשה ממזרחה או מצפון מזרחה של סין, אל עבר מערב המדינה. ככל שהם מתקדמים, כך הממשלה הלאומית בהנהגתו של צ'אנג קאי שק, שהיה המנהיג החריזמטי של סין באותה תקופה, הממשלה הזאת נסוגה אל פנים סין, מערבה, ובסופו של דבר מתייצבת בעיר בירה זמנית, עיר בירה של המלחמה, בתקופת המלחמה, שנקראת צ'ונג צ'ין. עכשיו, הבירה הזאת היא למעשה מוקפת בכוחות יפנים מסביב. היפנים מחליטים ברגע מסוים לעצור, והם אינם מתקדמים אל תוך הבירה החדשה הזאת או לקרוב אליה. עכשיו, הנקודה היא שהממשלה הסינית, וזה מה שתפס את דמיוני, מחליטה או דנה על כל פנים בהחל מפברואר 1932 באפשרות לסייע ליהודים אירופים, בראש וראשונה גרמנים ואוסטרים, לאחר פרשת האנשלוס, כלומר איחוד אוסטריה וגרמניה, ולאחר ליל הבדולח, והמחשבה היא לנסות ולהציל או לתת מקלט ליהודים האלה במחוז המערבי ביותר של סין. זה הדבר המפתיע ביותר.
כלומר, אנחנו מדברים על סין שלפני מאו.
כן, ודאי.
ושנמצאת במצב מלחמה, אבל מצב שהפך להיות סטטי באיזשהו שלב. כן, עם יפן.
כן, זה נכון. זאת אומרת, למעשה כתוצאה מהחלטת יפן עצמה שלא להתפרס יתר על המידה, יש לנו מצב שיפן כבשה כשליש, הוא השליש המשגשג ביותר, ואולי חשוב ביותר של סין, לאורך מהצפון, לאורך הים, ועד הונג קונג בדרום, ובעוד כפי שציינתי, שהממשלה עצמה, הממשלה הריבונית, נעלה מערבה, ואכן נוצר פחות או יותר ב-39, יש עוד תנועות של הצבא היפני שלא אדבר עליהם עכשיו, נוצר איזשהו מצב סטטי. עכשיו אנחנו שואלים את השאלה, כיצד זה הממשלה הסינית, כאשר היא עצמה נמצאת במצור בסופו של דבר, ישנה תקופה כמובן שאפשר לתספק את הממשלה הזאת מכיוון בורמה, כאן נכנס ולא ארחיב על כך, דרך בורמה המקורית, כן? אבל סך הכל היא נמצאת במצור. והנה היא נשאלת השאלה, ואני רוצה להדגיש עוד דבר אחד, אני לא מרחיב על הקהילות הידועות, כי הקהילות הידועות, היהודיות הידועות בסין, נמצאות עכשיו בסין, אבל תחת אזור השליטה והכיבוש היפני. אני אומר ושואל כיצד זה קרה שאדם בשם סון פו, שהוא בנו של סון יצן, מי שנחשב למעשה לאבי האומה הסינית המודרנית, זה מעין בן גוריון שלהם, אותו בן משמש למעשה יושב ראש של האספה המחוקקת הסינית. והנה הוא בא ומעלה את האפשרות הזאת לקלוט, ולמעשה לאפשר מקלט, ממש מקלט, ליהודים שציינתי, האוסטרים והגרמנים. הרעיון הזה שהוא מאוד מאוד מוזר ובלתי מובן אולי בתחילה, הוא כן משיג את האהדה והתמיכה העקרונית של הממשלה. מה שאנחנו צריכים לראות למעשה, וניסיתי לעשות זאת, מה היו השיקולים של הממשלה הסינית כאשר היא עושה את זה. ההכרזה היא שהרעיון הוא למעשה מאוד פרגמטי מצד אחד, כלומר לסייע נקודתית ליהודים, ושזה עולה בקנה אחד עם רעיונות האומה הסינית לסייע ללאומים שונים, למיעוטים וכדומה. אבל אני אראה אחר כך שלמעשה היו גם שיקולים נוספים, שיקולי כדאיות מאוד מאוד נקודתיים לתקופת המלחמה.
כי למעשה התפתח דיון שלם סביב השאלה הזאת מהרגע שהיוזמה עלתה. זאת נכון, היו חילופי דעות בעיתונים מקומיים, ברשות המחוקקת או הפרלמנט, או איך שזה לא נקרא, אני לא זוכר את השם המדויק.
כן, מה שקורה הוא דבר כזה. אולי אני רק אוסיף ואומר, שבאופן, אני מיד אחזור לשאלה שאתה מעלה, שהיא באמת מרכזית, שבמקביל ליוזמה הסינית הזאת, הייתה גם יוזמה של שני יהודים, אני אציין אחד מהם, את יעקב ברגלס, שהוא היה איש עסקים יהודי גרמני, שהתגורר בשנחאי באותה תקופה, והוא גם כן הוגה את הרעיון למצוא מקלט ליהודים באזור שהוא מחוץ לאזור הכיבוש היפני. היה גם שיקול נוסף, והוא שבשנחאי עצמה היא קלטה, העיר הזאת, העיר הקוסמופוליטית הזו, קלטה בין 20,000-30,000 יהודים. המצב היה די קשה מבחינת המגורים, התעסוקה וכדומה. והיה רצון בנוסף להבאת יהודים גרמנים ואוסטרים לנקודה שהזכרתי, גם אולי לדלל את האוכלוסייה היהודית שהייתה בשנחאי, ולהביא אותה בדרך לא דרך, בדרך מאוד עקיפה, דרך תאילנד, בורמה וכניסה לסין, על מנת שהאוכלוסייה או חלק מהאוכלוסייה של יהודי שנחאי גם כן יתיישב באזור הזה בחבל של יונן. כלומר, אנחנו למעשה מדברים פה על יוזמה סינית ועל יוזמה של אותו יעקב ברגלס, שהוא מנסה גם לגייס גופים יהודיים נוספים, על מנת לשלב ולחשוב כיצד לעשות. עכשיו, באמת עולה השאלה, במהלך, נאמר, 39, הייתי אומר מפברואר עד יולי או אוגוסט 39, שהדיונים האלה פורחים ונידונים בכל אופן במוסדות שונים, בגופים שונים וכדומה, עלתה השאלה כיצד לעשות את הדבר הזה, לבצע את הדבר הזה, כיצד להביא את היהודים לשם, איזה יהודים להביא, והשאלה החשובה ביותר, מה תהיה תעסוקתם של היהודים?
כלומר, הכוונה הייתה לפתוח מחנה פליטים?
לא, לא, לא. ממש לא. אלא למעשה, ליישב אותם בנקודה של טנגיואן, במערב המחוז הזה, ולספק להם עבודה חקלאית. זאת אומרת, פשוט, ולא רק זה, אלא מדובר אפילו על אפשרות של התאזרחותם של היהודים, כלומר הפיכתם לאזרחים סינים במלוא מובן המילה. וגם מדובר על זה שאם הם אכן יגיעו, הם צריכים לקבל עצמם את עול החוקים הסינים ואת הרעיונות של אבי האומה של סון יצן. אבל לא מדובר על מחנה. כאן באמת החידוש של הדבר. הנקודה העיקרית או הדילמה, למעשה הייתי אומר, היא שרבים לא תפסו שהיהודים שהם רוצים להביא הם יהודים עירוניים, יהודים שהמקצועותיהם הם מקצועות חופשיים כמו מהנדסים, עורכי דין, אקדמיים, רופאים ועוד ועוד, שבאים מאירופה, באמת הייתי אומר ממוקד של השכלה וקדמה אקדמית או קדמה מחקרית, והשאלה היא איך אתה רוצה ליישב יהודים בחקלאות במקום הזה. עכשיו, על כך היו דיונים, כי לדעתי הסינים לא הבינו רובם שאי אפשר להביא את היהודים האלה וליישב אותם בתנאים כל כך קשים באזור שכוח אל במידה רבה, שהוא איננו שנחאי, כלומר הוא איננו עיר קוסמופוליטית שנמצאת על הים, אלא במקום שהוא למעשה סגור לחלוטין מבחינת נתיבי תחבורה, ולבקש מהם או לעודד אותם ולשלב אותם בעבודה חקלאית.
הכוונה היא לקחת יהודים מברלין ומווינה? זאת הייתה
כן,
הכוונה?
כן, יהודים מאוסטריה בעיקר, אבל זה אוסטריה וגרמניה בעיקר. כן, כן.
ולתת
להם? לאו דווקא מהבירות, אבל גם, כי באותה תקופה, כמובן היהודים נאלצו לעזוב את שתי המדינות הללו. עוד יכלו לעזוב. הבעיה הייתה שהם היו צריכים לקבל היתר באיזושהי צורה להתיישב. אז בשנחאי לא הייתה בעיה, מסיבות שאולי לא אפרט, אבל רק אגיד במילה אחת, כי שנחאי הייתה תחת משטר בינלאומי, מסיבות היסטוריות שונות, ולכן לא נדרשה למעשה ויזה להיכנס לשנחאי. אבל אם אתה מדבר על אזורים אחרים בסין, כלומר, אזורים שהם בשליטה של הממשלה הסינית, זה מחייב הסכמה של הממשלה הסינית.
מה הייתה עמדת גרמניה ביחס ליוזמה הזו?
זהו. עכשיו, לגבי הנקודה, אני מיד חוזר לשאלתך, העניין הוא כזה, ישנו דיון שאתה הזכרת קודם,
נכון.
בעיתונות בשנחאי, בעיתונות הגרמנית, כי היו הרבה מאוד פליטים מאוסטריה ומגרמניה וממזרח אירופה, שהתיישבו כבר בשנחאי, ב-38, ב-39, ישנו דיון באמת בסוגיה הזאת, וגם בסוגיה של התעסוקה של היהודים שהזכרתי קודם. ואני לא אכנס כאן לפירוט, אבל חלק באמת מעלה את השאלה, באיזו מידה התוכנית הזאת באמת משתלבת. מישהו אומר, היהודים במקרה הטוב ביותר, 2% מהם עוסקים בחקלאות ולא יותר. עכשיו, הייתה עוד נקודה אחת, כיצד הדבר הזה ימומן, והיה רעיון שכל יהודי שיבוא, הוא ישלם, או מישהו מטעמו ישלם, בין 50-100 לירות סטרלינג, דאז, והדבר הזה יביא בין 5-10 מיליון סטרלינג, שזה ייכנס, הסכום הזה ייכנס לקופה של הממשלה הסינית, שהיא תוכל להיעזר במידה רבה בסכום הזה בשיקומה, ויש להניח שגם בשיקום היהודים במקום שאנחנו מדברים עליו. אז הדיון הזה היה דיון למעשה בעיתונות הגרמנית, וכפי שאתה אומר, יש כאן שאלה של גורמים נוספים, ואני יכול להרחיב על זה, זאת אומרת גרמניה, איך היא עצמה רואה את זה, גרמניה הנאצית, וארצות הברית, וגם גורם נוסף חשוב מאוד, זה המושל הסיני של מחוז יונן, אדם בשם לונג יון, האם הוא מוכן לקבל את זה? כלומר, אנחנו מדברים עד עכשיו, דיברנו על יוזמה סינית, שמצטרפת אליה גם יוזמה יהודית, ואני ארצה אחר כך לפתח את הרעיון, כיצד גורמים נוספים מגיבים, כי ללא הסכמה של הגורמים הנוספים האלה, התוכנית לא הייתה יכולה לצאת לפועל.
ההנחה היא של היהודים האלה יש מספיק כסף? זה רעיון שתפקידו להשאיר את קופת המדינה הסינית?
כן, במידה מסוימת כן, בדיוק. תראי, האנשים האלה היו בעלי אמצעים, אנחנו גם יודעים שאלה שהצליחו להגיע לארץ ישראל, נאמר, אני מדבר על שנים כמו 1933-34, ובתקופה שבאה אחריה כל זמן שיהודים יכלו לצאת, יכלו גם לצאת עם רכושם ועם המונם. וחלק מהיהודים גם שהגיע לארץ ישראל מגיעים למעשה עם אמצעים, בין אם זה אמצעים נזילים ככסף, ובין לעתים עם מוצרים שהם באים איתם, אבל לא אכנס כאן לפרטים. ולכן מדובר על זה שיהודי שירצה את המקלט, ההנחה הייתה שהוא ישלם עבור המסע שלו למקום הזה, זה מסע לא פשוט, ובאונייה שצריך היה לשלם עבורה, וגם ישלם סכום מסוים בצורה מרוכזת ומאורגנת לממשלה הסינית. נרמז שבמידה והוא לא יוכל, גוף מטעמו ישלם. ודאי אפשר לחשוב על גופים יהודיים, גופי סיוע יהודיים שפרחו בזמן המלחמה. עכשיו אולי כדאי שאני אתייחס רגע לשלושה גורמים החיצוניים במרכאות, כלומר לא הממשלה הסינית ולא היוזמה היהודית שהזכרתי קודם של יעקב ברגלס, כיצד הם רואים את הדבר. המושל של המחוז שעליו מדובר בתחילה היה אהד את הרעיון, אותו לון יונג שהוא מושל יונן, הוא אהד את הרעיון, אבל הוא ברגע מסוים נרתע כאשר א' הסתבר לו שאל הפרובינציה או אל המחוז שלו מגיעים הרבה מאוד פליטים מסין עצמה, כי הם ברחו מהכיבוש היפני, וגם זרים שהתקבצו אצלו בפרובינציה, ובעיקר בעיר הבירה של הפרובינציה שנקראה קונמין. דבר נוסף שהרתיע אותו, זה אם היהודים לא יעסקו בחקלאות, ודאי וודאי שהוא לא רוצה לגדוש את הבירה בגורמים נוספים, זרים נוספים, כגון היהודים. אז זאת הייתה בעיה אחת באמת חשובה. בעיה שנייה שאתה העלית היא הבעיה של גרמניה. גרמניה יש לה באותה תקופה יחסים מאוד קרובים עם סין, למרות הברית שנחרטה עם יפן. כי לגרמניה ישנה מסורת, בכל אופן במאה ה-20, של קשר עם סין. עכשיו, הגרמנים חוששים מאוד מכך שדוברי גרמנית, בין אם הם גרמנים או אוסטרים, כי סך הכל באנשלוס יצרו יחידה אחת מאוחדת של גרמנים ואוסטרים, שהם יגיעו לסין וישמשו כמעין גיס חמישי, על כל פנים מנקודת מבטה של גרמניה. והמזכיר הגרמני בשגרירות הגרמני אומר ומתריע בפני הממשלה הסינית שהם צריכים מאוד להיזהר שממשלת גרמניה לא אוהדת את הרעיון הזה, והוא אומר, ואני מצטט, אנא זכרו את עוינות היהודים כלפי גרמניה. זאת אומרת, זה אחד השיקולים. זה יהווה אחר כך, זאת אומרת, גם עמדתו של המושל, גם עמדתה של גרמניה, וגם העמדה שאציין עכשיו השלישית של ארצות הברית של רוזוולט, שלא כל כך נאתר לקדם את היוזמה הזאת, מהבחינה הזאת שהדבר הזה יצריך כסף, רוזוולט עצמו היה טרוד בהמון דברים אחרים, בין השאר באפשרות היבחרו לקדנציה שלישית כנשיא ארצות הברית, אז הגורמים האלה הם באמת גורמים שלא אהדו את התוכנית. עכשיו, וזה גם מה שיביא לקושי רב מאוד בביצוע. אם אתם רוצים אני יכול להצביע על עוד קשיים, כי למעשה מה שאני בונה כאן זה את הטיעון מדוע בסופו של דבר התוכנית לא הייתה יכולה לצאת לפועל הלכה למעשה.
היו מאמצים בקהילות בגרמניה ובאוסטריה כבר להתארגן? כלומר יהודים כבר יש כנס, נסוף את הכסף, נתארגן, זה זמן טוב למסע, או כלומר היו צעדים פרקטיים בקהילות של היו אמורות לאכלס את יונן?
לא, אני לא בטוח שהתוכנית הזאת, שהיא באמת הייתה קצרת טווח, היא באמת מתנהלת בחודשים מאוד ספורים, בתנאי התנאים למעשה של המלחמה, כי אנחנו מדברים למעשה, או ערב המלחמה נאמר, אבל המצב בגרמניה ואוסטריה, כפי שתיארתי, ב-38 כבר היה חמור ביותר. היהודים בעיקר, אני מבין שבעיקר באופן אינדיבידואלי ומשפחתי, חיפשו לעצמם מקום לצאת. לארץ ישראל אי אפשר לצאת בגלל בעיית הסרטיפיקטים ואישור העלייה לארץ. במקומות אחרים בעולם, כפי שידוע לנו היטב, למעשה המקומות היו חסומים מפני שלא אפשרו נחיתה של והגעה של יהודים למקומות האלה. כן, העניין של שנגחאי וסין היה ידוע, כן, קהילות מגיעות לשם בחלקן מאורגנות, דווקא קהילות של חסידים, זה לא קשור מיידית לנושא שלנו, אבל קהילות של חסידים ממזרח אירופה, בהחלט מגיעות בדרך לא דרך לשנגחאי, אם בדרך היבשה דרך רוסיה, אם בדרך הים במסע הארוך שמוביל דרך האוקיינוס ההודי, ים סין וכניסה לסין דרך שנגחאי. הנקודה שלדעתי צריך להדגיש היא כזאת, וזה קשור לשאלתך. הסינים היו מוכנים להתקדם עם התוכנית ואפילו לאזרח יהודים בתנאי אחד, הוא היה תנאי מאוד קשה, שלא הייתה להם אזרחות. זאת אומרת, היו יהודים רבים באותה תקופה שאיבדו את האזרחות שלהם. הם היו מה שנקרא באנגלית stateless. עכשיו, היהודים כאלה שנעו ונדו ולא היו להם ניירות, הם, הסינים היו מוכנים לקבל אותם ואפילו לחשוב על התאזרחותם. הייתה לסינים בעיה עם יהודים שהייתה להם אזרחות מובהקת, וניקח לדוגמה את המקרה של גרמניה, אם לגרמנים, היהודים הגרמנים, הייתה אזרחות גרמנית, אומרים הסינים, אנחנו לא רוצים לנקר את הממשלה הגרמנית, ולפגוע בהם על ידי זה שניתן לאזרחים שלכם כל מיני סידורים, כולל מקלט. זה כבר צריך להיכנס למסגרת של ההסכמים, נניח בדוגמה שאני נתתי, בין סין לגרמניה. עכשיו, אם יהודים רצו לוותר על האזרחות שלהם, הגרמנים, כפי שאני הבנתי, בשלב הזה לא היו מוכנים לקבל את הוויתור הזה, בדיוק מהסיבה הזו. עכשיו, אני רוצה ברשותכם להעלות שתי נקודות חשובות. אחת, זה מה היו השיקולים הנוספים של הסין. כי שיקולים אלטרואיסטים, דיברתי עליהם, והם יפים. אבל מהתכתובות, אנחנו רואים שהיו כאן שיקולים נוספים. למשל, תקווה שעזרה ליהודים תאפשר לסין מצב טוב יותר בבריטניה. כלומר, אם אנחנו נבוא לקראת היהודים, זה נאמר בהקשר של בריטניה, יש בבריטניה בנקאים יהודים רבים, כספים רבים שנמצאים בידי היהודים, פה יש לנו למעשה הד לרעיון של היהודים יש הרבה כסף, ולכן כדאי למצוא חן בעיניהם ובעיני האכסניות, כלומר במקרה הזה בריטניה, ששם הם נמצאים, ודבר דומה היה לגבי ארצות הברית, אנחנו נוכל לקרב את הציבור האמריקאי אם נעזור ליהודים. והשיקול שאני הזכרתי קודם, השיקול של עוצמה כלכלית, זאת אומרת שהיהודים שיבואו יביאו איתם כסף, יביאו אותם למעשה מקצועות נדרשים, אם כי הייתה כאן בעיה ומתח שהסברתי איך אתה מיישב אותם חקלאית ונהנה מהעוצמה הכספית, הפיננסית שלהם, או מהמקצועות שלהם. ולכן מה שכאן קורה, וזאת הנקודה השנייה, מתייעצים עם המשרדים השונים מה הם חושבים. עכשיו, דרך ההתייעצות הזאת, אנחנו למעשה רואים את הייתי אומר את התחושה לגבי היהודים, את הדעות הקדומות לגבי יהודים ששוררות בסין, כי בדרך כלל אומרים שבסין לא היו דעות קדומות, משום שלא הייתה נצרות ולא הייתה אנטישמיות מסורתית, ובכל אופן אנחנו רואים פה ושם הבהובים של עמדות שמוכרות לנו מאירופה. למשל, משרד הפנים אומר בהחלט שאפשר לקדם את התוכנית, וגם מסביר כיצד להגיע למקום הזה שמיועד להם, ומבחינה זאת הוא תומך וחושב על כך באופן חיובי. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים בשיקולי משרד החוץ ומשרד הביטחון, יש כאן נקודה מאוד מעניינת. הם אומרים, תראו, אם היהודים התיישבו טריטוריאלית יחד במרוכז בנקודה מסוימת בסין, הם עלולים לדרוש אוטונומיה, וברבות הימים אומר משרד הביטחון אפילו לדרוש ריבונות. זאת אומרת, עלול להיווצר מין מצב אקס-טריטוריאלי, שבתוך סין תהיה לנו מין מדינה קטנה של יהודים, וזה צריך להיזהר מאוד.
וזה חשש ב-39.
הכל ב-39, כן. ועמדה אחרת שאנחנו רואים ממשרד האוצר, הוא אומר, הפקידים שם מדברים על כך, שצריך לבדוק מצד אחד להקל עליהם במיסוי וכו', מתייחס להענקת קרקעות ליהודים, אבל מצד שני אומר, כאשר הם נכנסים לסין, יש לראות כיצד להחרים מהם סחורות מוברחות שהם עלולים להביא איתם. דבר מאוד מוזר אם תשאלו אותי, אבל גם בו יש איזה שמץ של דעה קדומה כנגד היהודים.
כלומר, הרצון או המחשבה להביא יהודים, הם מבוססים בעיקר על זה שליהודים יש כסף.
אני אמרתי, כן, מבחינת המסמכים עולה גם העניין האלטרואיסטי, אנחנו רוצים לסייע ולעזור ולהציל. מצד שני יש גם את השיקול הפוליטי הדיפלומטי, שאם נציל יהודים אז לפחות באנגליה ובארצות הברית אנחנו יוצרים לעצמנו מצע חיובי, שהנה אנחנו עושים פעולה חיובית כלפי היהודים, ליהודים יש השפעה רבה בארצות האלה, ולכן אנחנו נשיג, אם תרצי, איזה הון פוליטי מסוים כתוצאה מן העניין הזה, זה ברור. מצד שני, אנחנו רואים גם את מה שאת אמר. אכן, היהודים יכולים להביא כסף, ויכולים להביא ידע, כי ברגע מסוים גם מדובר, שכל יהודי שירצה להצטרף לתוכנית הזאת, מדובר אגב על כ-100 אלף בשלב ראשון, הוא יצטרך להתייצב באחת הנציגויות של סין באירופה, להציג את עצמו, להציג את כישוריו, וכך להכין גם את הקרקע לנקלטים, לכאורה על פי מקצועותיהם והידע שלהם.
אני אחזור טיפה אחורה, הזכרת את ארצות הברית ואת רוזוולט כמי שבין התנגדו ללא תמכו ביוזמה. למה בעצם הם בכלל שחקן בסיפור הזה? זאת אומרת, למה בכלל נדרשת ההסכמה של רוזוולט למהלך כזה?
בעיקר מסיבות המימון. זאת אומרת, וגם כמו שאמרתי, רוצים להשיג את העדה של ארצות הברית. יש יהודים בארצות הברית. כל הדברים האלה מתכנסים יחד, ורוצים גם שאם הנשיא ילך, הנשיא האמריקאי, זה יקל גם מבחינת הארגונים היהודיים שקיימים בארצות הברית, שירתמו ביתר שאת לעניין הזה. היה חשוב. כלומר, סך הכל נתפס שארצות הברית היא נקודה ארכימדית, אם תרצה, לקידום התוכנית. וכאשר מנסים להעלות את העניין, והאמריקאים כן, ישנם רבים שתומכים בזה, ואפשר גם להשיג כסף, אבל הדבר שקצת מאכזב, זה שככל שמנסים להגיע גבוה יותר אל לשכת הנשיא, אז רואים שיש מים צוננים, ויש באמת לרוזוולט בעיות רבות אחרות. הזכרתי את הבעיה האישית שלו, שמסע הבחירות שלו, ואי אפשר היה לקבל, זה לא שיש איזו תגובה שלילית, פוזיטיבית בעניין הזה, אלא יש איזושהי אדישות מסוימת וחוסר נכונות לשתף בו.
מה הביא בסופו של דבר לכישלון התוכנית?
אם כן, אני סובר שהקשיים שאני הזכרתי, אני הזכרתי את העמדה של גרמניה, זאת אומרת, למרות שהיחסים בין סין לגרמניה מבחינה כללית, גלובלית, הם מתקררים, עדיין ישנה שגרירות גרמנית בסין, השגריר עצמו עזב את סין, אבל בהחלט נקרא לזה המוטיב העיקרי שיש לגרמנים, העצה כנגד התוכנית, היא בהחלט עוברת לידיעת הממשלה הסינית, שאיננה רוצה לנקר את גרמניה סופית. אדרבה, לסין יש עניין לחזק את הקשר עם גרמניה, ככל שגרמניה מתקרבת ומשתפת פעולה עם יפן, שהיא אויבתה של סין. אז זה נימוק אחד שקיים. הנימוק השני, שעליו לא שמתי עד עכשיו דגש, הוא מאוד מעניין לדעתי, וזאת העמדה של יפן עצמה. תראו, אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על כך שסין סייעה בקליטתם של יהודים במקומות כמו חרבין, ובעיקר בשנחאי, בזמן המלחמה. הרבה מאוד משתמשים או נעזרים בדוגמה הזאת לחזק דיפלומטית את הקשר בין סין לבין ישראל. אתם תמיד תשמעו בהצהרות פומביות, בנאומים, סין הייתה המקום היחידי בעולם שאפשר היה, שניתן היה לקלוט, והיהודים היו רצויים, ואכן קלטנו כעד 30,000 יהודים. זה מעניין וזה נחמד, אבל אם מסתכלים קרוב מאוד לעניין, צריך להבין ששנחאי באותה תקופה הייתה בכיבוש יפני. אם יפן הייתה מסרבת לקבל יהודים, אז העניין הזה של המקלט בשנחאי לא יכול היה לצאת אל הפועל. ומבחינה זאת, ביפן ישנה החלטה חיובית שכן לאפשר ליהודים להיכנס לשנחאי. וזה למרות הפרופגנדה התעמולה הגרמנית שמנסים ללחוץ על טוקיו לאמץ וליישם את חוקי הגזע, אבל היפנים לא קלטו את זה ולא הבינו את זה. כי בשבילם אירופים היו אירופים, ולהבדיל בין יהודים ללא יהודים אירופים, בין גרמני יהודי לגרמני גוי, זה באמת היה יותר מדי בשבילם, זה גם לא עלה בקנה אחד עם רצונם. אבל לגבי היוזמה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, יפן לא הייתה מעוניינת ביוזמה הזאת. למה? משום להנחתי שהיא כבשה את החלקים המזרחיים של סין, ועל כך דיברנו, הם סברו שהם יוכלו להתקדם עוד מערבה. לא היה להם עניין להביא ליישובם של יהודים, או לחיזוק, אם תרצו, של החלקים של סין, שעדיין לא נכבשו על ידם. בסופו של דבר הם לא כבשו אותה. ואנחנו יודעים למשל שקונמין, שהיא הבירה של המחוז שעליו אנחנו מדברים, בשלבים מאוד מאוחרים, הופצצה על ידי היפנים. לכן המסר שהיפנים מעבירים לסינים, בנוסף לכל הבעיה שיש להם, שהם נמצאים במלחמה, עכשיו כבר כ-8 שנים, כי המלחמה התחילה בצורה זו או אחרת, ב-31 ביניהם, היא גם כן שיקול של סין, שלא לנקר את יפן יתר על המידה. כמו כן, הזכרתי והדגיש עכשיו עוד פעם את העמדה של מושל הפרובינציה הזאת, את אותו מושל שאני הזכרתי, אם כן, בשמו, והוא למעשה איננו מתלהב, והפרובינציה הזאת היא די עצמאית מהמשטר המרכזי, לכן יש משקל לעמדתה של הפרובינציה ולעמדתו של המושל. ואני הזכרתי כמובן והרחבנו על כך את העמדה של השלילית של ארצות הברית, ולדעתי זאת הסיבה להחמצה. בסין אומרים אנחנו נשקול, אנחנו נקים ועדה, נבדוק את העניין. אנחנו מגיעים עכשיו כבר לקיץ 1939, והרעיון הזה עד כמה שאני מבין הוא נגוז ולא בוצע בכלל. וכך למעשה הוחמצה ההזדמנות להציל, באופן תיאורטי על כל פנים דובר, על כ-100,000 יהודים נוספים לאלה שהיו בשנחאי.
כל האפיזודה הזו מתרחשת למעשה, כמו שאמרת, בערך בין פברואר לקיץ 39. ואז פורצת מלחמת העולם השנייה, השליטה הנאצית מתרחבת על מיליוני יהודים נוספים באירופה. באיזשהו שלב עולה הרעיון שהפעם הצורך הזה הוא אחרי 39 ב-40, 41, 42, שהצורך ביוזמה כזו הוא גדול יותר, ואולי צריך לחדש יוזמה מסוג כזה?
לפי מיטב ידיעתי, מה שקורה בשלבים שלאחר התוכנית הזאת, זה הגעתם של עוד ועוד יהודים דווקא לשנחאי. שנחאי הייתה נגישה יותר, אין ספק, מאשר אותו מקום שנקרא טנגיון ביונן, שהזכרתי, שהוא באמת מקום שכוח אל, גם מבחינתם של הסינים. הוא פורה והוא... נכון מבחינה חקלאית וכדומה, אבל הוא באמת לא מתאים. הוא רחוק מנתיבי תחבורה וכדומה. בשנחאי לעומת זאת, אנחנו מדברים על עיר קוסמופוליטית, למעשה כבר מאמצע המאה ה-19 מאז מלחמות האופיום. היא עיר קוסמופוליטית, יש בה הרבה מאוד מיעוטים אירופים, ועד כדי כך כך שלב העיר שנחאי, הייתי אומר העירייה המרכזית, מנוהלת לא על ידי סינים, אלא על ידי המעצמות. זה נקרא ה-International Settlement, האזור, הזיכיון, אם תרצו, הבינלאומי, ויש בצד הזיכיון הזה, הבינלאומי, יש זיכיון צרפתי נפרד, מסיבות שונות. עכשיו, הלב אם כן של שנחאי, מנוהל על ידי זרים. הנמל פתוח. אין למעשה, עם הנסיגה של הכוחות הסינים הלאומיים אל פנים הארץ, אין למעשה רשות של מכס או רשות המטפלת באשרות כניסה, בוויזות. עכשיו, היפנים שולטים מעל כל הדבר הזה, מעל המבנה הזה, וגם על החלקים הסיניים של שנגחאי, שהם פריפריאליים יותר. אבל המעצמות למעשה לא נכנסות לרזולוציה הזאת של טיפול בנמל, במחסים, באשרות כניסה. אם הם היו נכנסות, ייתכן שהיפנים היו נכנסים, ייתכן שהסינים היו מנסים להתערב מרחוק, ולכן זה נשאר פתוח. זאת הסיבה ששנגחאי הופכת להיות מקלט, ואנחנו רואים גם בהמשך 39 לשאלתך, וגם עוד במעט ב-40, שמגיעים יהודים ממקומות שונים ומוזרים ובדרכים שונות ומוזרות. הם מגיעים לשנגחאי ומקבלים שם מקלט. רק המצב, בעיקר לאחר שהיפנים כינסו את היהודים ברובע מסוים של שנגחאי, המצב הופך להיות קרוב לבלתי נסבל. זאת גם הסיבה שלאחר המלחמה, כלומר לאחר קנייתה של יפן, הדבר הראשון שהיהודים יעשו שם זה לעזוב את סין, ולמעשה מ-45 הם עוזבים לארצות הים וגם לארץ ישראל. וכמובן אם נשארו מיעוטים שבמיעוטים, הם עזבו כאשר הקומוניסטים עולים לשלטון ב-1949. נקודה אחת שאולי כדאי להבליט היא זו, שאם מדובר היסטורית על קרבה, קשר, הדדיות ביחסים בין סין ובין ישראל, לדעתי היוזמה הזאת שדיברתי עליה שהיא איננה ידועה, היא דוגמה הרבה יותר טובה מאשר שנגחאי. משום שכמו שאמרתי, בשנגחאי מי ששולט זה היפן.
וכיום ב-2019, נותר איזה שריד לקהילה היהודית משהו שכולם עזבו שהקומוניזם עלה?
הקהילה עצמה היו קהילות מאוד ידועות ועשירות. אני בעיקר מדבר על הקהילה הספרדית, כלומר הבגדדית בעיקרה, שהגיעה למעשה עם הכובש הבריטי לאזורים שונים בסין על הים, ובעיקר לשנגחאי. אני מדבר על משפחות כמו ססון וחרדון ועזרה וכדורי, שאלה משפחות שמקורן בבגדד, במעבר בהודו, ואחר כך מהודו לסין. הם מאוד היו עשירות ובעלות נכסים, אבל בדיוק מהסיבה הזאת, כאשר הקומוניסטים עולים לשלטון ב-49, כולם עזבו. אולי מדובר על בודדים שבבודדים, חלקם עזב להונג קונג, וחלקם עזב לארצות שונות מעבר לים. היום, עם פתיחת היחסים בין סין לבין ישראל ב-1992, והקמת קונסוליה כללית בשנגחאי, יש איזושהי דחייה של המסורת שהייתה קיימת, ניסיון לשחזר בתי כנסת שהיו בשנגחאי, ואת הגטו, כפי שלפעמים קוראים, אני לא בטוח שזה הביטוי הטוב ביותר, אבל אזור שבו היהודים היו מרוכזים וחיו בשילוב מאוד ייחודי עם הסינים, ולהקים נקודות ציון. כלומר, זה דבר שממש נעשה בעשור שנים האחרונות, ואם אתה נוסע לשנגחאי, אז בהחלט אפשר לעשות איזה סיור בשנגחאי היהודי.
פרופסור שי, תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה לכם.
תודה לפרופסור שי.
להשתמע בפרק הבא.